העולם שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא טוב ורע. כך נאמר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. למה נברא הרע? הרע, בניגוד לטוב, יש לו תפקיד זמני. יש לפעמים, באופן חלקי, יש איזה רע בעולם שלזמן מסוים הוא צריך להתקיים, ואז הוא יעבור. הרע הזה, יש לו תפקיד לקדם את הטוב. כמו שהחושך חשוב כדי שעל ידו נבין את האור, למרות שהחושך הוא לא רע, אבל בדוגמה לזה אפשר להבין שהרע עוזר לטוב להתפתח. וכך היה צריך להיות בתחילת הבריאה. כבר בתחילת הבריאה אנחנו שומעים אצל אדם הראשון שהשם ברא עץ הדעת טוב ורע. אז המילה רע נמצאת עוד לפני החטא. והאדם הראשון מצטווה להיזהר לא להתעסק עם עץ הדעת. קרה מה שקרה. בינתיים החטא של האדם קלקל את המצב של המציאות הקודמת. קודם הטוב היה ברור, הרע היה ברור. עכשיו, על ידי החטא, הטוב הוא לא טוב גמור, והרע הוא לא רע גמור. הכל התערבב. אז יש טוב ויש רע, אבל אף אחד לא שלם. וזה מקשה מאוד על ההבחנה. כשרואים שיש טוב ויש לטוב חולשות, מצד אחד הוא בעיקרו טוב, אבל יש לו גם צדדים לא טובים. יש לומדי תורה, יש להם קצת מידות לא טובות. זה עלול לגרום חולשה. תלמיד חכם שמסעו מתנו אינו בנחת עם הבריאות. מה הבריאות אומרות? ראיתם זה שלמד תורה, כמה מכוערים דרכיו, כמה מעשים שלא מקולקלים? אוי לו למי שלמד תורה. זה גורם להתרחק מהתורה. מזהים את התורה עם הדברים הלא טובים. ולפעמים, כשבאים להילחם ברוע, ברשע, יש מבט שגם אצל הרשעים הם לא לגמרי מקולקלים. יש להם רעיונות טובים, פעמים יש להם איזה דרכים, הם עוזרים. החמאס ועזה ידועים שיש להם שם הרבה חברות של גמילות חסדים. עוזרים ומתנדבים ועושים צדקה. כשמישהו מסתכל על החמאס ופוסל אותו לגמרי, הם יכולים להגיד, הוא לא כל כך גרוע. אחרים, הפתח, הם רקובים יותר. כן, שיש להם רק מטרות לעצמה. אבל גם הם מדברים בשם הצדק של האומה הערבית, הפליטים, המסכנים, גרשו אותם מהבתים שלהם. אז מי שעומד מהצד, הוא לא יודע. היהודים שמדברים בשם הצדק, לפעמים רואים שופטים, חיילים, נגועים בכל מיני צדדים. מחבלים, שנראה כאילו שהם מסמלים את הרע ואת הנזק, רואים שיש להם דברים טובים, זה גורם בלבול גדול. והעבודה כאן היא לנקות את הרע מהטוב, שהטוב יהיה טוב גמור, וכשיהיה טוב גמור, אף אחד לא יכול להילחם נגד הטוב. כי כשהטוב הוא גמור, אז כולם רואים שהטוב הזה הוא גמור. ולהוציא את החלק של הטוב שנמצא בתוך הרוע, ואז כולם יכולים להבחין בין טוב גמור לרע גמור. בינתיים המצב הוא קצת מסובך. הטוב הוא לא טוב גמור, הרע הוא לא רע גמור. איפה אנחנו יכולים לראות שיש טוב גמור? לא באדם, לא בבני אדם. כי יש בני אדם שהם מסובכים, שהם גם טוב וגם רע. איפה נמצא הטוב הגמור? זה למדנו בפרקי אבות. אין טוב אלא תורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכן, תורתי אל תעזוב. מה שהתורה אמרה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, לא מבן אדם. אצל אדם יהיה מי שיהיה, יכול להיות שיש תערובת שלו בדברים שלו, אולי במידות שלו, וזה מקרין איכשהו על ביטויים שלו, על הסברות שלו, אבל על התורה אי אפשר להגיד. התורה זה מפי השם. כן, התורה היא טוב גמור. התורה לימדה אותנו שיש מוסר כזה שנקרא עמלק, שהוא רע גמור. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים לזהות. אבל בתוך הרע אנחנו רואים גם שיש כל מיני מדרגות. לכן, התפקיד בדור שלנו זה לא כל כך להילחם ברע, כמו לברר את הטוב. לנסות לשכלל את הטוב שיהיה נקי מכל רע. שיהיו עוסקים בתורה בעלי מידות מתוקנות לגמרי. וכי מגאווה, מתאווה, מקנאה, משנאה, מרוגז, מעצבנות. ככל שהם יהיו יותר שייכים לטוב הגמור, הכוח של הטוב יוכל יותר להנהיג את העולם, כי כולם יראו, כולם רוצים טוב. גם אלה שכאילו מדברים בשם הרע, גם הם רוצים טוב. אלא כשהם לא מאמינים בטוב, כי הם רואים שהטוב הוא לא גמור, נלחמים איתו. ברגע שהטוב יהיה טוב גמור, בזה אנחנו יכולים לצעוד קדימה הרבה הרבה צעדים. ולכן בדור שלנו, כשאנחנו מצפים לגאולה, להילחם ברע זה יותר מסובך. הרבה יותר פשוט זה להבריק, לשכלל את הטוב. הדרך הזאת היא יותר פשוטה והיא יותר מבטיחה. כי אנחנו יודעים מה התורה אומרת, יודעים מה כתוב בתורה, יכולים להיות מאוד נאמנים לתורה, מאוד נאמנים לאמונה, להשתדל להוציא את כל החשיבה הפרטית שלנו מהתורה ולקבל מה שהתורה אמרה, ובזה אנחנו מבררים את הטוב הגמור. אז מי יכול לברר את זה? המשיח. המשיח הוא בא לתקן את העולם. האור של המשיח זה אור גדול מאוד. זה לא אור של בני אדם. דומה קצת לאור של משה רבנו. משה רבנו כשנולד, כתוב שהיה אור בבית. כך אומרים חז"ל, בפסוק ותראה אותו כי טוב הוא. אבל בפסוק מפורש, כשמשה רבנו ירד מהר סיני, קרן אור פניו. אז שם זה לא משל ולא דרשה, שם רואים שהיה אור בפנים שלו. אז רואים שמשה רבנו הוא הבחינה של האור הגמור. ולכן, על משה רבנו לא יכלו לחלוק. כולם היו צריכים לקבל את משה רבנו. אין מישהו שיכול להילחם נגדו. כי ברגע שהוא הטוב הגמור, אין מישהו שיכול לעמוד נגדו. כותב הרמב״ם באיגרת לבן שלו, דע כי משה רבנו אין לפרעה שום שליטה עליו. אתה רואה כשהתורה מספרת תהליך של הגאולה ממצרים, משה רבנו נכנס לבית של פרעה. מישהו שאל פעם, מי נתן לו פשוט להיכנס? למה לא סוגרים לו את הדלת? איך הוא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה? כותב הרמב״ם שלפרעה אין שליטה על משה רבנו. יש לו שליטה על עם ישראל. כי עם ישראל לא היו נקיים בתכלית הנקרא. אבל למשה רבנו אין שום שליטה. במדרש חז"ל, במדרש רבה וזאת הברכה, כתוב שהקדוש ברוך הוא כשהגיע השעה של פטירתו של משה רבנו, קרא למלאך המוות ואמר לו, לך ותביא לי את הנשמה של משה רבנו. אז המלאך כל כך שמח שהוא פוגע בקדושה הכי גדולה שיש בעולם, ובזה הוא ישבור את עם ישראל, אז כתוב, מתמלא כולו בכוחות רעים ושרף חרבו ושמח, הוא יכול לו להרוג את משה רבנו. התקרב למשה רבנו ורואה שמשה רבנו יושב ועוסק בתורה וכותב בתורה והפנים שלו זורחות, מלאך המוות התחיל לפחוד. מתארים לעצמנו שמלאך המוות פוחד. זה יכול להיות. ממשה רבנו, מלאך המוות פחד. והוא עוד לא התקרב, הוא עומד בשקט לראות מה לעשות, ומשה רבנו כבר הרגיש בו, שואל אותו, מה אתה עושה כאן? לך לך. אז הוא אומר, ריבונו של עולם שלח אותי לקחת את הנשמה, ומתחיל ככה להתחנן למשה רבנו. הוא אומר לו, אין לך מה לעשות כאן, מגרש אותו, מוציא אותו. הוא מבטל את הכוח של שיא הרע בעולם, מלאך המוות. חז"ל אמרו, הוא יצר רע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. דוגמה לזה יהיה המשיח. המשיח צריך להיות עם אישיות כל כך נקייה, כל כך זכה, כל כך מסורה לקדוש ברוך הוא ולישראל ולתורה, שהאור שלו יברר את הטוב הגמור. אי אפשר יהיה לראות אותו ולהגיד, הוא אומר את זה כי הוא רוצה שנכבד אותו. הוא אומר את זה כי הוא רוצה שנשלם לו. האמת שבו תהיה כל כך בהירה וכל כך חזקה, שזה יבסס את מה? את הוודאות של הטוב הגמור. אם קודם אנשים לא האמינו שיש בעולם טוב. אנשים לא מאמינים שיש בעולם טוב גמור. אומרים, כן, יש קצת טוב, אבל טוב אמיתי לא יכול להיות. וכשיראו את האור של המשיח, יבינו שיש טוב גמור, לא טוב חלקי, טוב גמור. שבהוויה בכלל, ויבינו שזה נמצא בעולם, שבעולם שלנו יש טוב גמור, יש אור שהוא כולו אור, בלי תערובת, בלי חושך. ותמלא הארץ אורה ושמחה. ברגע שאנשים יבינו שיש טוב, אנשים מחפשים את הטוב. בלב שלהם הם כל כך רוצים את הטוב, אבל הבעיה היא שהם לא מאמינים שהוא קיים. אז הם מיואשים. יש חלק שהם טובים יותר, אז הם מסתפקים בטוב חלקי. יש אלה שהם מיואשים יותר, אז הם דורכים במקום, לא מתעניינים בשום דבר, אומרים אין טעם לעשות שום דבר, הכל אבוד. אבל אורו של המשיח, כשהוא יבסס את הטוב הגמור, כל העולם ישמח. תמלא הארץ אורה ושמחה. קודם כל זה יאיר לכולם את העיניים, הוא שיש אור בעולם, יש טוב. וממילא זה ישמח את כולם. ברגע שיש תקווה, שאדם לא מיואש, שהוא רואה את העולם בהיר לפניו, ויש על מה לעבוד, ויש בשביל מה לעבוד. כמו אדם שנולד לו ילד, הוא יודע, כעת בילד הזה אפשר לבנות אותו, לעשות אותו תלמיד חכם, צדיק, ישר. יש לו הרבה תקוות. הוא רואה ילד בריא שנולד לו, אז הוא בונה עליו הרבה בניינים. אבל אם אין ילד, אין עתיד, נדמה, העתיד סגור, אין מה לעשות. אז זה מאוד קשה. וכשהאור של המשיח התגלה, התברר לכולם שיש בעולם טוב גמור. לא הטוב שאנחנו מכירים מאחרי חטא עץ הדעת, אלא טוב גמור, שלם, נקי. המרעיפות משמי שמיים תמיד. בעצם, מהשמיים כל הזמן מרעיפות, כמו הרעיפו שמיים ממעל. פסוק בישעיה, הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק. כאילו, מטפטף מהשמיים. צדק, יושר, אמת, כל הזמן. אבל בגלל שבני אדם התייאשו מהטוב הגמור, הם לא רואים את זה. נדמה שזה לא קיים בעולם. ואחרי שמתברר אורו של משיח, כעת התחילו לראות שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה הרבה דברים בצדק, ביושר, יהיה יותר אמון בטוב, בקדוש ברוך הוא, בהשגחה האלוקית, בזה שהשמיים מברכים את הארץ. המרעיפות משמי שמיים תמיד, יבינו שכל הזמן השם נותן צדק בעולם. ואז תבוא הכרה שטוב להודות לשם על הרעה כמו על הטובה, וגם ברוחניות, מיסוד החידוש שלה. ברגע שיתברר הטוב הגמור, והארץ תמלא שמחה, ונראה למפרע, שבעצם כל הזמן, כל השנים, הקדוש ברוך הוא שלח צדק, שלח נשמות גדולות, רק אנחנו לא ראינו אותם. וכעת, אחרי שיש לנו עיניים יותר בהירות, אנחנו מתחילים לראות, לראות כמה טוב יש בעולם. כשרואים את הטוב שיש בעולם, מבינים שמה שקודם היינו מיואשים והיינו דוחים את האמת ואת הצדק כי לא האמנו בה, כעת אנחנו מודים לשם על הכל. יש בישעיה שני פרקים עוקבים שמדברים על הגאולה. פרק י' א' ופרק י' ב'. בפרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי ושורש ונצר משורשיו יפרה. ונח עליו רוח השם, רוח חמה ובינה, רוח גבורה, רוח דעת ויראת השם, ברחוב ויראת השם. יש תיאורים של המשיח, וגר זה אבן כבש, ונמר עם גדיר בת. המון המון ברכה ואור בעולם. הפרק הבא, פרק י' ב', הוא כבר מדבר על מה שנבין אחרי שנראה את כל זה. ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת לי. בני אדם יגידו תודה לקדוש ברוך הוא על כל הרע שהיה. כל מה שחשבנו כל הזמן שהיה רע, מתברר שטעים, לא הבנו את המציאות. כל מה שחשבנו שהיה רע, זה בעצם היה טוב שמקדם את המציאות לפי המדרגה שלה. כמו ילד שמתפתח בקצב שלו, ואי אפשר לפתח אותו ולדלג על גיל מסוים. אי אפשר שילד יהיה ישר עם שכל של בחור. הילד צריך את הזמנים שהוא משחק, משתעשע. לא ילד שהוא לא יודע מה זה ילדות, שאין לו שמחת ילדות. זה מאוד חסר אחר כך. בלי שמחת ילדות, אחר כך קשה לתפקד, לעבוד במאמצים גדולים. וכשאנחנו רואים ילד משחק ולא לומד, אז אולי אנחנו קצת נחלשים. זה הילד שציפינו שיהיה תלמיד חכם. התאכזבנו ממנו. אחרי שנים, כשאנחנו רואים כמה הוא לומד וכמה הוא אוהב, אנחנו מבינים שאותו הגיל שנתן לו שמחה, זה נתן לו את המרץ כעת ללמוד ולהשקיע, כי כעת הוא כבר לא רוצה יותר לשחק. אבל ילד שלא שיחק בילדות, ורק ישבו עליו ללמוד, ולא נתנו לו את שמחת החיים של הילדות, אז אחר כך כשהוא גדל, הלימוד שלו הוא לימוד עצוב, בלי שמחה, וזה לימוד לא טוב. לא לעצמו ולא לאחרים, זה מקרין שהתורה היא לא משמחת. היא לא טובה, וזה הכל בגלל שאנחנו ביטלנו את הילדות שלו. ואם מבינים את התהליכים שהקדוש ברוך הוא סידר בעולם, מבינים שגם לזמנים שנראים לנו קשים, שהילד קצת ברח, קצת שיחק, עשה דברים שלא ציפינו, הדברים האלה אחר כך חיזקו אותו, חיזקו את ההכרה שלו, כמה הלימוד חשוב, כמה הכבוד של ההורים הוא דבר ראוי וכמה הוא צריך להישמע להם, ודווקא בגלל שהוא נכשל כשהוא לא שמע בקולה. אז זה אחר כך בונה אותו יותר. כשמסתכלים על זה אנחנו יודעים שצריך להגיד תודה לשם גם על הזמנים האלה. וזה מה שיש שם בפרק הזה בפרק נקבט. ואמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת. אדם יתחיל להסתכל על כל העבר שלו, יראה את כל הזמנים הקשים, ויגיד תודה לשם על כל מה שעבר עליו. יש משל במדרש, מישהו שסוחר, שרצה לנסוע בספינה, ובדרך לספינה דרך על מסמר, והרגל שלו נפצעה, ונאלץ להישאר והפסיד את הספינה, והיה עצוב מאוד, שההזדמנות שלו להגיע לסחורה ולטוב הלכה לאיבוד. ואז הוא שומע שהספינה טבעה, אז הוא לוקח את המסמר ומנשק אותו. המסמר הזה הציל את החיים שלו. כן, כעת הוא יודע שהמסמר שקודם הוא ראה אותו כאויב שקלקל לו, המסמר הזה הוא תיקן לו. זה באמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת. וכשאדם יבין אחרי שהוא יקבל את הטוב הגמור, ידע שכל מה שהוא חשב קודם שזה רע, זה היה חלק מההתקדמות השלבים אל הטוב הגמור. וכמו שלומדים להכיר טובה גם על הרע החומרי, צריך להכיר טובה גם על הרע הרוחני. מה זה רע רוחני? זה תקיפה של משבר רוחני, שאדם פתאום יש לו ירידה, לא רוצה לשמור מצוות, לא מתפלל, ועוברים עליו זמנים קשים, זה נראה, זה ודאי רע, ודאי לא טוב. וואו, חומרי, אנחנו יודעים שהחומר זה לא הדבר המרכזי בחיים, אז אולי זה לא נורא. אולי על זה אפשר להגיד ואמרת, ביום הולדך השם כי ענפת. אבל על הרע הרוחני לא. בא הרע ומלמד שגם על הרע הרוחני יבוא יום ואנחנו נבין שגם זה היה לטובה. בחובות הלבבות, בשער הביטחון, מבאר הרבה שכל מה שהשם עשה בעולם זה טוב. אחד מהדברים, שכחה. שכחה זה דבר לא טוב. ואני רוצה לזכור את הכל. אבל הוא מביא, לדוגמה, אם אדם חלילה, מישהו נפטר או מישהו מאוד יקר, שהוא מאוד אהב אותו, כמה הוא עצוב באותו רגע, כמה זה שובר אותו. יתאר לעצמנו שלא הייתה שכחה. אדם היה זוכר את זה כל החיים. הוא היה מסוגל להתקדם. כל החיים הוא היה עצוב. אז כך שגם אותה מידה שנראית לנו מידה פסולה, שאנחנו מצפים שאדם יהיה קשור לכל, המידה הזאת היא חלק מהתרומה שהקדוש ברוך הוא תורם בשביל להבריא את האדם, למרות ששכחה בתור מידה רוחנית היא מידה פסולה. לא טוב שאדם שוכח. מה זה? אדם שוכח אתה מתנתק מחלק מהעבר שלך, זה לא בסדר. אבל יש דברים שאדם צריך לשכוח. יש דברים שלטובתו של אדם שישכח. כמו שהזיכרון מאוד חשוב, גם השכחה מאוד חשוב. ואם אדם היה יודע, אז היה יודע להודות לשם גם על השכחה. וכך אפשר להתבונן על כל הדברים המקולקלים שיש בעולם, גם באופן רוחני, ובסוף לראות איך הכל נהפך לטובה. כללה של בלעם, עוד מעט נקרא, בפרשיות הבאות, נהפכה לטובה. החטא של העגל, כתוב במדרש רבה, הקדוש ברוך הוא אמר, אם ישראל הם נכנסים מיד לארץ, החטא של המרגלים, סליחה, וכל אחד מקבל את הנחל, את הנחלה שלו, יושב על אדמתו, נוטע, זורע, קוצר, חורש. כמה זמן הספיקו ללמוד עם משה רבנו? כמה ימים ישכחו את הכל, לא ישאר מהתורה כלום. על ידי שהם היו 40 שנה במדבר, יום יום מה עשו מהבוקר עד הערב? מה היה לעשות במדבר? להכין אוכל? לא צריך. בגדים? לא צריך. לבנות בית? להתגונן מחורף, מקיץ? לא צריך. מה עשו מהבוקר עד הערב? למדו תורה עם משה רבנו. 40 שנה של לימוד עם משה רבנו, זה עשה שהתורה תישאר בעם ישראל לנצח, לא ל-40 שנה. אנחנו יודעים כמה רדיפות עברו על עם ישראל לנתק אותו מהתורה ולא הצליחו, וזה מובא במדרש שזה בזכות אותם 40 שנה. אז 40 שנה זה היה עונש על חטא המרגלים. העונש הוא לא טוב, גזרה לא טובה. ומה יצא מזה? גם טוב גדול. אפשר לאורך כל ההיסטוריה. לוחות ראשונים נשברו, דבר נורא, בזכות לוחות ראשונים שנשברו. משה רבנו עמד לבקש רחמים, להתפלל, זכור לאברהם, יצחק וישראל, עבדיך אשר נשבעת להם בך, השם שוב נחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל בזכות אבות, אני אלמד אותך תפילה, שגם אם אין זכות אבות, התפילה הזאת לעולם לא תשוב אותה. 13 מידות של רחמים. אם לא היו נשברים הלוחות, לעולם לא היינו מכירים את 13 מידות, מידות של רחמים. כך שהשבר של הלוחות, בדיעבד, הביא לנו את 13 מידות של רחמים, שהן למעלה מהתורה ולמעלה מזכות אבות. שורשים של כל הקדושה שבעולם. השם, השם, אל, רחום וחנון, שאלה תפילות שלעולם לא שוות רקם. וזה, בלי המשבר של הלוחות ובלי הצורך, של תפילה ותחנונים של משה רבנו, והיינו מגיעים לזה. כך אפשר להתבונן על כל ההיסטוריה, ולראות שגם הדברים שבאופן שטחי נראים לנו רע, בחלק הרוחני, לא הגשמי, גם הם בסוף הופכים את הכל לטובה. הרב כאן רומז לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, שיש כאן כל מיני קשיים רוחניים, וכרגע אנחנו לא יודעים, אבל הנביאים לימדו אותנו שיבוא יום שנודה לשם גם על הרעה, ולהודות לשם על הרעה זה גם על הרעה הרוחנית. וזה מה למדנו מלאה, שאמרה הפעם עודה את השם. לאה למדה להכיר תודה לשם. הכרת התודה זה דבר חדש, דבר שאנחנו יודעים על מה מכירים תודה. אם עבדתי וקיבלתי שכר, לא מכיר תודה, זה מגיע לי, אני עבדתי. אבל אם אני מקבל מה שלא היה מגיע לי, אני מרגיש, לא היה מגיע לי, נתנו לי הרבה יותר. קיבלתי מתנות שלי, לא היה שום זכות עליהן. אז כאן אני מרגיש הכרת תודה. לכן לאן אומרת, הפעם עודה את השם, היא יודעת שיש ארבע אמהות, 12 בנים, וכל אמא מגיעים שלושה בנים, קיבלה בן רבי, אז היא קיבלה דבר חדש, שיודעת שזה לא מגיע לה, אז היא מודה לשם. ההודעה הזאת לשם היא הכרה שקיבלנו דבר שלא היה מגיע לה, למעלה מהמצופה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא משתמש גם ברעה, נכון, שנותן לנו איסורים ועונש על הרע, אבל כיוון שאנחנו בנים שלו, הוא לוקח את הרעה והופך גם אותה לטובה. ואת זה נלמד מלאה, וכל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. לעתיד לבוא, כתוב שכל הקורבנות יתבטלו, קורבן חטאת ודאי יתבטל, כבר לא יהיו חטאים, אשם יתבטל. מה יישאר? קורבן תודה. יכול להיות שזה על הקורבנות הפרטיים, אולי תמיד יכול להיות שתהיה, אבל הקורבנות הפרטיים של האדם, שהם באים תמיד בשביל לתקן איזה משהו, לא יצריך שום תיקון, חוץ מקורבן תודה. מה זה קורבן תודה? שמכירים טובה לשם. מתי זה יהיה? בימות המשיח. בימות המשיח, כשנראה איך שהשם עשה איתנו כל כך הרבה טוב, הקורבן הזה יהיה כל הזמן. כן. אני אסביר, אני אסביר
קודם שראש המשיח זה
בתחילת הדרך. בתחילת הדרך, כמו שכתוב, על השם ועל משיחו. נכון? זה פרק ב' בתהילים. ויש פרק עין ב' בתהילים, עוד 70 פרקים, גם שם מדובר על המשיח. אתה זוכר מה מדובר שם? מלכי שבא ושבא אשכר יפריבו, והשתחוו לו כל מלכים. כל אומות העולם יעבדו אותו, יבואו מים עד ים, מכל קצוות העולם, רק לקבל ממנו ולהודות לו, זה יהיה המשיח בין שחבר. בהתחלה, התחלה שהוא נגלה, זה יש תהליך של אומות העולם שלא מאמינים וחושבים שבאים לדכא אותם, לפגוע בהם, אז הם רוצים לקום על השם ועל משיחו. אחר כך בהמשך, כשיראו א' שהם יפסידו מזה, וב' כשהאור שלו יתברר מאוד, אז הם יעשו ההפך. כן.
זה בעצם משמעות של
כורח
שהם הצליח לעבור
איך
למה הוא הצליח לפגוע במשה רבנו?
אפילו ההצלחה שלו לא נמאס לפני.
הסיפור של קורח בא בעקבות חטא של המרגלים. כך כותב הרמב"ן, שלפני זה לא היה סיכוי לקורח לפגוע במשה רבנו. אבל אחרי שעם ישראל שמע שכעת אף אחד לא ייכנס לארץ, כולם היו בדיכאון כזה, כבר לא מאמינים בחיים שלהם, עצובים, לא מאמינים, ובכוח הזה יכלו לפגוע במשה רבנו. Yeah. כשעם ישראל ירוד, אז זה פוגע גם במשה רבנו. כי משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מסדר את המדרגה שלו בהתאמה למדרגת העם. וכשעם ירד כל כך, אז זה מביא בצורה ישירה להפגיעה במשה רבנו. בזמן
של המשיח לא יכול להיות?
לא. כי המשיח, להבדיל מהתקופה של משה רבנו, שזה היה בהתחלה של הולדת עם ישראל, ואז היה הזמן, לאורך כל הדורות, שהכל תלוי בעבודה שלנו. אז בעבודה שלנו יש עליות ויבדות. אבל לעתיד לבוא, כתוב למען, למעני, למעני עשר. וכזה למען השם, אז השם לא ייתן שיש לנו. לכל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה, בואו שעריו בתודה. שערים, כניסה, להיכל השם, ועובדי תודה. שאול המלך, אם הוא לא היה משיח?
שמואל החליטה,
הוא
אמר, עד השם ואת משיחו.
נו. הוא נמשך בשמן המשחה, אבל זה לא המשיח השלם, הגמור. כי המשיח הגמור צריך לבוא רק משבט יהודה, לא משבט בנימין, שהוא השבט הצעיר ביותר. זה לך תחילה, צריך לשבת, לצאת משבט יהודה. הסיבה ש... בסדר, הוא נמשך, אבל חזם אומרים שהוא נמשך באפר סמון, ולא בשמן המשחה, והוא נמשך בפח השמן, ודוד המלך נמשך בקר. כתוב שמי שנמשך בפח, המשיכה שלו לא מתקיימת. ושמי שנמשך בקרן, המשיכה שלו מתקיימת. ויש בהושע, ובהם, הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי. הסירו, כתוב שם בסין, מהמילה שר, ומפרש שם רשי, הם המליכו ולא ממני, אני לא רציתי שיהיה להם מלך, והם רצו שיהיה מלך, הסירו, בחרו שרים בלי לשאול אותי, אתן להם מלך באפי ואקח בעברתי. הסביר שם רשי, בגלל שביקשו שלא כהוגן, השם נתן להם את שאול שידע שהוא ייפול. בגלל שהבקשה לא הייתה טובה. כמו שגם כאן, בפרשה של השבוע, בית המרגלים. למה המרגלים נכשלו? כתוב, כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם. זאת אומרת, האנשים הכי צדיקים בעם ישראל. למה הם נכשלו? איך זה קרה? זה... אורח חיים כותב את זה, שהם קיבלו, השליח מקבל את הכוח של המשלח. למה הלכו השליחים? כי עם ישראל, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו אליי לאמור, נשלחה לנו אנשים, ויחפרו לנו את הארץ. עם ישראל לא היה בטוח. עד כעת, איך הלכתם במדבר? שלחתם שליחים למצוא את הדרך? ענן השם הולך לפניהם יומם, ועמוד אש בלילה. מה אתם, תבוא לארץ ישראל, פתאום אתם כבר לא מאמינים, לא יודעים איך להסתדר, כעת צריך לבקש, לדעת איזה ערים נבוא, והדרך שנלך בה. אז עם ישראל היה חסר אמונה. וכותב שם רשי, זה על פי המדרש, שמשה רבנו היה כמו סוחר, שמי שאומר לו, קניתי נעליים, ואיך אני יודע שהנעליים האלה טובות? לפני כמה שנים מישהו אמר לי, ביפו יש נעליים גבוהות לחורף ב-20 שקל. טוב, הלכתי, קניתי נעליים ב-20 שקל, וזה יחזיק מעמד עד הגשם הראשון. בגשם הראשון הכל התפורר, הלכתי יפה. נעליים של 20 שקל, כן? סוחר, אומר רש"י, הוא בטוח בסחורה שלו. אין לו ספקות. הוא אומר, אתה רוצה? כך תבדוק. משה רבנו אמר להם, אתם רוצים? נבדוק, תבדקו. הוא היה בטוח שהם. הוא אומר להם, תבדקו, אז יאמינו באמונה שלמה, כי איזה סוחר מוכן שיבדקו את הסחורה. רק אם הוא בטוח שלא יקרה שום דבר. מי יכול להיות בטוח? משה רבנו היה בטוח. אבל המשלחים, לא הייתה להם כוונה טובה, וזה פעל על השליחים, שהם באו מכוחם של המשלחים, ונפלו ונכשלו. למרות שהיו כולם אנשים, ראשי בני ישראל, זה לא עזר. אנחנו רואים שהמרגלים, ותרגנו בהולכם, כמו שמסביר הרמב"ן בפרשה שלנו, שהם עברו מאוהל לאוהל ואמרו לכולם, תדעו שאתם הולכים למות. משה רבנו שונא אתכם, הוא רוצה שאתם תיפלו במלחמה. ועברו מאוהל לאוהל עד שכל העדה התחילה לבכות. כולם בוכים, לאן אנחנו הולכים? ואז ויבכו העם בלילה ההוא, השם קבע להם בחייה לדורות. וזה התחיל מהעם שנתן כוח למרגלים. כמו שבזמן ירובעם בן נבט, קשה מאוד להבין. דור שלפני איזה 40 שנה יש בית מקדש של שלמה המלך. איך פתאום כולם מוכנים לעבוד שני עגלים? מה קרה? זה אנשים שראו נביאים, זה לא פשוט. צריך להבין שיש לפעמים בלבולים מאוד מאוד גדולים, שאם לא מכינים את עצמנו לקראת המצב הזה, עלולים לטבול גם הצדיקים ביותר. הרב פה נמדל
גם ירידות רוחניות שאנחנו רואים בתקופה הזאת, שאנחנו גם מה שאדם יורד לבחירת, הוא עושה רע לבחירה חופשית.
כן.
זה גם ביטוי לטובה.
כן, כי כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לטוב ולא לרע, אז השם מצד אחד מעניש את האדם על הרע, אבל הוא מעניש אותו עונש כזה שבסוף זה יהיה לו לטובה. אז זה איסורים מחפרים, אבל בסוף העונש נהפך לטובה. באיסורים האלה אחר כך יש לו כפרה, ומזה בעצמו יוצא לו תיקון גדול. כמו שנזכר במדרש, שהמשיח יושב בתוך שער של רומי. בתוך הגלות, שם נמצא המשיח. אם לא היינו בגלות, אז לא היה לנו משיח. זה נראה כאילו שהשם, אחרי שהוא לקח אותנו לגלות, הוא מצמיח אותנו משם בחזרה. הוא לא ייתן לנו להישאר. העונש זה לא כמו מישהו שמעניש את השני כי הוא רוצה להתנקם בו. הקדוש ברוך הוא נותן עונש בשביל לחנך אותנו ולהבריא אותנו. אז כשהוא מעניש, כמו אבא שמעניש את הילד שלו, זה כואב לאבא לפעמים יותר מאשר לילד. כשהאבא רואה את הילד בוכה, הוא לא שמח. גם אם הילד יתנהג לא יפה, והוא צריך להעניש אותו, ואסור לו להעניש אותו. אם הוא לא יעניש אותו ויפנק אותו, זה גרוע מאוד. אז הוא צריך להעניש אותו, ואבא מצטער. אבל אבא, כמו הקדוש ברוך הוא, אומר, אם כבר ציערתי אותו, אני אהפוך את הכל לטובה. והשם בתורה הגדולה שלו הופך את כל הצרות לטובות. נזכר בישעיה, כי נשכחו הצרות, ולא ישמע עוד קול בכי וקול זעקה. מתוך הצרות השם יצמיח טובות. איך מתכוננים? קודם כל באמונה שהקדוש ברוך הוא לא עוזב לרגע את העולם. וגם בשעות הכי קשות הוא נמצא. כמו חזר אמרו על בית המקדש, שגם כשהוא שומן, השכינה לא זזה משם. אז יודעת שיש שכינה. כמובן, זה לא אותו דבר כמו שבית המקדש קיים. ובוודאי שזה פחות. אז למה השכינה לא זזה משם?
הרי כתוב שהשכנה נמצאת בישראל בגלות, במקום שגלו, גלתה עם מהם. אז לדעת שבתוך הייסורים ובתוך החורבן, השם לא עזר, הוא משגיח, והוא מחכה לרגע, רגע, איך להפוך את כל הצד הרע כאן לטובה. על ידי שאדם לומד, לומד באמונה את תולדות ישראל, את הדורות, והוא רואה איך שכל הדברים נהפכו לטובה. המרד של בר כוכבא הביא בגזרות שמד על התורה, גזרות נוראות. ואחר כך היו התלמידים של רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי נחבא במערה, רבי יוסי התגלה, רבי יהודה נשאר ללמוד, שהרומאים ויתרו לו, או שהוא דיבר עליהם בהערכה. דור אחרי זה, רבי יהודה הנשיא, כותב את המשנה. אז מכל המלחמה נגד התורה, יצאה לנו המשנה, שזה כוח עצום. איך כל התורה מרוכזת בתוך שישה סדרי משנה. ים של תורה, שהכל מרוכז. ומכל השכחה והגלות והפיזור, זכינו למשנה. וכך, דור אחרי דור, הסיפור שמובא ברב שריר הגאון, כשהם נסגרו הישיבות של בבל בזמן הערבים, אז שלחו שליחים, שלחו לארצות אירופה ואפריקה, לגלויות ישראל, לאסוף כסף להחזיק את הישיבות. אז הייתה ספינה שבה היו ארבעה גדולי עולם, מגדולי הגאונים שבבבל. והספינה נפלה ביד שודד ים, והוא מכר אותם לעבדים. אחד מכר אותו לספרד, אחד מכר אותו לצרפת, אחד מכר אותו לקיירואן בתוניס, והרביעי במצרים. ויש את הסיפור על רבי משה בן חנוך, שהוא אחד מארבעת השבויים. היהודים פדו אותו, אף אחד לא ידע מי זה. אבל הוא יהודי, פדו אותו. והוא בא רעב ועייף אחרי מי יודע כמה זמן שהוא היה בשבי אצל הגויים. והוא, לאן הוא ילך? שאל אם יש איזו ישיבה, הלך לישיבה. ושם היה הנשיא של הישיבה, רבי נתן, מלמד אותם, מכין אותם ליום הכיפורים, מסכת יומה. אז הייתה שם השאלה, פתאום, כולם לא יודעים. ואז העני הזה בפתח, שאף אחד לא יתייחס אליו, שאל אם מותר לו להגיד משהו. הסביר להם את כל הגמרא בצורה חדשה. פתאום נדהמו. אז רבי נתן, שהיה לבוש בגלימה של אב בית דין, הוריד את הגלימה, הלביש אותו, הושיב אותו על הכיסא, אומר מעכשיו הוא הרב שלך. ורבי משה בן חנוך הפך את ספרד, ארץ של עמי ארצות, למרכז עצום של תורה. בתוניס היה רבנו חושיאל, זה היה אחד מהעבדים שנמכרו. רבנו חושיאל זה אביו של רבנו חננאל, שעליו כתב הראש שכל דבריו דברי קבלה כאחד הגאונים. והוא פתח שם בקיירואן וגם הפיץ תורה. התלמיד של רבנו חננאל היה עריף. אז כך שכל המשבר הזה, בזמן שכמה שנים אחרי זה, נחרבה הישיבה בבגדד, בבבל, וכבר לא היה מרכז תורני שעונה ליהודים על הצרכים שלהם בתורה, כבר היו ארבעה מרכזים חדשים. וזה בא על ידי אלה שנפלו בשבי, וזה היה נראה קשה מאוד, והשם בנה את כל יהדות ספרד, ואת כל יהדות מרוקו, ואת היהדות במצרים, ובדרום צרפת, בנרבונה, שמשם אחר כך רבנו גרשום מאור הגולה, ורשי והתלמידים שלו, ובעלי התוספות, הכל מהשבועים האלה. זה מובא באיגרת רבי שריר הגאון, הסיפור הזה. אפשר לראות לאורך כל הדורות, אם פותחים את העיניים, שריבונו של עולם מצמיח ישועה מכל מצב. וכשאנחנו רואים שהמצב הוא מאוד קשה, צריך לדעת שעוד מעט הולכת להיות איזה ישועה מזה. הקדוש ברוך הוא לא מביא עונש לישראל, הוא לא שונא אותם. ואם יש צורך בעונש, באיזה סיבה, אז בהתחלה יצא, אבל זה הכל יהפוך לטובה.